שילוב של ג'ן AI לעשיית טוב בעולם. אנחנו מדברים על בינה מלאכותית לייעול העבודה שלנו, ראינו כולם את ChatGPT, דלי מג'רני וסוגיו של הבינה המלאכותית השונים, בשימושים מעניינים, ביצירת מוזיקה, כתיבת תוכן, צ'טבוטים של רופאים, עורכי דין, אני מתחיל פה למנות באמת כל מקצוע וכל תחום. אבל בואו ניקח את זה לעולם האימפקט. בואו נדמיין עמותות על טורבו, אג'נדות שמקדמות את בני האדם, פתאום זוכות לדחיפה הזאת של בינה מלאכותית. כיצד משמשים בבינה מלאכותית להפצת טוב בעולם? הייטק בפקקים, אנחנו מתחילים.
הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל.
הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני רוצה לדענו איתי בול פנירית כהן, אהלן.
שלום וברכה. איזה מגניב הרעיון הזה, כן, של לעשות, לשים סטרואידים על לעשות טוב?
כן, אנחנו צריך לומר, אנחנו בעיקר רואים את מה שקורה ההפך בינתיים.
נכון, נראה לי שזה טבעם של... נראה לי טבעם של, רציתי להגיד, זה לא טכנולוגיה, זה טבעם של אג'נדות אנושיות.
זה אדם.
אתה קודם כל, אני זוכר בהתחלה שרק ChatGPT יצא, אמרו שאסור לו לתת נגיד הנחיות לאיך עושים פצצה.
נכון.
אז הדבר הראשון שאנשים עשו זה לבדוק איך אפשר בכל זאת להוציא ממנו את ההנחיות האלה. ברור שהצליחו, זה לקח בדיוק.
האמת שזה אנימטי על המשחק הזה של, כן, דמיין שאני כותב תסריט, שבו אתה צריך לתת לי.
ועכשיו אתה יכול לתת כל דבר.
במציאות יש אותו, לבלבל אותו קצת, הוא כבר אומר את זה, כן.
אבל אני חושבת שזה חלק מהסיפור של התפקיד שלנו, עד כמה אנחנו יכולים להאיץ את את ההבנה של כל מיני אנשים שהם פתאום יכולים לעשות יותר גם בעולמות של ה-doing good.
שזה, אפשר לומר, עולם שהוא לא תמיד הכי טכנולוגי. כאילו, זה הכי מכליל בעולם, אבל עמותות הן לא הראשונות לרוב לאמץ טכנולוגיה.
כי זה בדיוק הפוינט, אז זה בהיעדר תקציבים, אין איזה מנכ״ל עם אג'נדה, אז אתה באמת, זה מתחיל, זה הידיים של אנשים. בכלל, אני מאמינה שכל הטכנולוגיה הזאת זה יזוז דרך הידיים של אנשים.
אמן. בוא נדבר על זה.
יאללה.
נמצאת איתנו שירן מלמדובסקי סומך, פאונדר של Generative AI for Good, שזה כותרת כשלעצמה.
מגניב.
נכנס פה לאולפן, אמרתי, אני מכנה רצח. אהלן.
היי, בוקר טוב.
בוקר אור.
כיף להיות פה.
כיף שאת כאן, כיף לדבר על בינה מלאכותית בהקשר חיובי ולא רק בהקשר של חרדות. את עורכת דין בהכשרתך, היית מלווה סטארט-אפים במרכז חדשנות. איך הגעת לעסוק בזה?
וואו.
בוא נשאל גם באמת מתוך קינה.
כן, אז אני מניחה שהייתה פה הצטלבות העולמות, מה שנקרא, כי באמת לאורך הקריירה הייתה שירן של היום. עבדתי, הייתה לי עבודה שגרתית, התחלתי כעורכת דין, אחר כך עבדתי לעולמות המדיה, ובאמת למרכז חדשנות, ועבדתי עם סטארט-אפים, טכנולוגיות, חברות בינלאומיות, והייתה גם שירן של הלילה, ששירן של הלילה התנדבה, מאז שאני זוכרת עצמי, אם זה היה בייעוץ משפטי לנזקקים, אחר כך סיוע לנשים בסיכון, עד היום אפילו, עד שבעצם לפני כ-3 שנים, פחות או יותר, היה באמת את הסיפור המאוד מרגש של שירה איסקוב, איך היא חזרה מאותו מקום נורא ושיתפה את המדינה בשיתוף מאוד מאוד אמיץ.
סיפרה על מה שהיא חוותה שם, כן.
וראיתי איך זה העלה מודעות לנושא של אלימות במשפחה, איך היא נכנסה כמעט לכל בית ובית בישראל. במקביל היה את פורום מיכל סלע שעודד שימוש בכלים טכנולוגיים, וכל זה גרם לי לחשוב על אותם נשים שלא איתנו היום, ומה אם אנחנו כחברה היינו יכולים לשמוע מהפה שלהם וללמוד ממה שקרה להן. אמרתי, יש טכנולוגיה, יש חברה שפיתחה טכנולוגיית AI, שבדיוק יצא לי לעבוד איתה במסגרת אותו מרכז חדשנות, DriveTLV, ולחברה קוראים DID, והם בדיוק עשו שיפטינג לעולמות של האינטרטיימנט ושל המדיה. אמרתי, אפשר להשתמש בטכנולוגיה המדהימה שלהם, ולהפיח חיים, במרכאות כמובן, באותם נשים שנרצחו, ולתת להן לספר את הסיפור שלהן מהפה שלהן.
זאת אומרת, זה קצת דומה לסיפור של ניצולי, שלוקחים את הניצולי שואה ומראיינים אותם, ואז אחר כך הם נשארים בחיים לספר את הסיפור שלהם.
זיכרון בסלון, כאילו.
רק בלי החלק שמראיינים אותם לפני
נכון.
ומדברים על מה שקרה, אלא בדיעבד, ובלי איזושהי הכנה מוקדמת. ובאמת באותו רגע לא ידעתי אם זה רעיון שהוא טוב, רעיון שהוא גאוני,
לא,
רעיון שהוא מופרע.
לא, זה נשמע גם יכול להיות נורא רגיש ונשים שנרצחו, להחזיר אותם מהמתים במובן מסוים, זה יכול להיות חוויה מאוד קשוחה רגשית למשפחות שלהם, אז איך הדבר הזה עבד, מה היה התוצר בסופו של דבר?
לא, חד משמעית, אז קודם כל, כן. זה באמת על הגבול של רעיון טוב או רגיש מדי, מה כן. שנקרא, והדבר הראשון שעשיתי באמת בתור יזמת, זה לצאת מהבניין ולהתחיל לדבר עם האנשים הרלוונטיים, כמו המנכ״ל של חברת DID, חבר שהיה שותף במשרד פרסום, ולילי בן עמי, שהיא אחותה של מיכל סלע, זיכרונה לברכה, ומייסדת פורום מיכל סלע. לשמחתי, הם אהבו את הרעיון, ומאותו רגע אמרתי, אוקיי, יש פה משהו מעניין, משהו חשוב, אני עוזבת את העבודה והולכת להתמקד ולשים את כל האפורט שלי בפרויקט, וגורמת לו לקרות. רק שאז חשבתי שזה משהו שיקח לי חודשיים, שלושה, לעשות איזשהו קמפיין, לספר את הסיפור של כמה אנשים, אבל בסופו של דבר סיימתי אחרי 9 חודשים, מ-28 שותפים.
וואו, כן. והסרטון שיצא עורר הרבה עדים, ואז מצאת את עצמך בתוך העולם הזה בעצם, של להשתמש בבינה מלאכותית יוצרת, וכל מיני אג'נדות שאנחנו רוצים לקדם. אז אלו עוד פרויקטים נכנסת אליהם?
אז באמת אחרי שהוא הצלחה של אותו פרויקט, כמו שאמרת, אמרתי, יש פה
שכמה
כוח,
מיליון, כמה...
איזה 10 מיליון צפיות, כן. ואני חושב שיותר ריגש אותי ברמה אישית, זה ה-engagement rate, שגם היה מאוד מאוד גבוה, וגם עירב קהלים, שעד עכשיו לא היו כל כך מעורבים בקמפיינים, או בעולמות עם מסרים של אלימות במשפחה, כמו גברים. ראינו שכמעט 50% היו גברים.
מבינה למה? כי אנחנו מבינים למה?
אני חושבת שהטכנולוגיה הייתה פה פקטור משמעותי, הם ראו פה משהו אחר, משהו יוצא דופן, משהו מעניין, ועד היום אני יכולה להגיד לך שבאים אליי, פוגשים אותי גברים, אומרים, וואי, הקמפיין שעשית היה כמו בוקס בבטן עבורי, והם זוכרים אותו, ועברו כאילו כמעט 2.5 שנים מאז אותה השקה.
אז בעצם זה היה אצלך על הציר של אני מתנדבת בלילה?
זה התחיל ככה, עד שהבנתי שאין אפשרות, כי זה כבר גדול מדי, ואני חייבת להתמקד בזה ולשים את כל הזמן שלי על הפרויקט הזה, זאת אומרת, גם את היום, מה שנקרא, והייתי ועזבתי, וזו הייתה בחירה שעשיתי.
ואיך הופכים משהו שעושים בהתנדבות בלילה לקריירה במובן הפרקטי של המילה?
אז זו שאלה מעולה, ובאמת אחרי אותו קמפיין ואחרי ההחלטה שקיבלתי, שאני רוצה לעשות את זה כדי ג'וב שלי, זאת אומרת, למנף את את הסופר פאורס של הג'נרטיב AI לעשייה חיובית. באמת ראיתי את היתרונות של פרויקטים כאלה, ואחת החברות שאני עובדת איתן באופן מאוד צמוד, זו חברה בשם DID. ש-DID הייתה השותפה שלי לפרויקט תקשיבי בקולי, ובאמצעות הטכנולוגיה שלה עשינו את הנפשות, והיא באמת ראתה את הערך של פרויקטים חברתיים. כאילו איזה טוב זה עשה לחברה, לעובדים, לאנשים, לברנד אווירנס, ויבינה את הכוח של השימוש, גם, אמנם זה לא שימוש מסחרי, זה לא סייל, זה לא מרקטינג, אבל באמת נתן ערך מאוד מאוד גדול לחברה בהרבה מאוד מובנים, ומאז אנחנו עובדים מאוד צמוד ביחד, וזה מה שאני עכשיו עושה עם חברות נוספות.
האתגר בדברים האלה זה להמשיך לרוץ, להמשיך לגייס כספים, בעצם כל פרויקט יש לכם כמה, כאילו, איך אתם ממשיכים
לכל מה צריך לשכנע מישהו שכדאי לו לשים על זה כסף, למרות שזה לא הליבה של הביזנס שלו.
זה ongoing campaign, בטח הרבה מהמשאבים הולכים לגייס כספים, ולא לעשייה עצמה, אז איך עושים את זה?
נכון, אז יש באמת הרבה מורכבויות בעולמות של האימפקט ושל הביזנס, וצריך למצוא את דרך המלך.
שמי?
זה בהחלט מאתגר. אני באיזשהו תהליך של exploration, אבל ממה שאני רואה ומה שאני חווה ומה שקורה עד עכשיו, בעצם כל פרויקט בעולמות של האימפקט, כדי שהוא יהיה אפקטיבי, צריך לייצר איזשהו קונסורסיום, צריך לשתף, לייצר שיתוף פעולה בין כמה גופים, בין כמה שותפים אסטרטגיים, שאחד מהם זה יהיה ה-non-profit, שהוא לרוב contribute, בעצם תורם את הידע המקצועי שלו ומחבר ל-affected people, ל-end user לצורך העניין, אם זה לאותם משפחות, אם זה פרויקטים אחרים לאנשים אחרים שנמצאים בסיכון. כמובן החברה הטכנולוגית, שמייצרת את מייצרת הג'ן AI. אנחנו לא מייצרים את הטכנולוגיה, אנחנו משתפים פעולה עם חברות, באמת כמו DID או חברות אחרות, שהן מייצרות את הטכנולוגיה של הג'נרטיב AI. ולרוב הן גם אלה שמממנות את אותם פרויקטים. ויש כמובן שותפים פוטנציאליים נוספים, כמו המגזר הציבורי, לצורך העניין. כמו חברות שהן ממשלתיות, שהן גם יכולות לעבוד חלק מהמימון של הפרויקטים, שהן בסקייל יותר גדול, לדוגמה.
דיברנו בינתיים על עשייה חיובית, איך משתמשים בבינה מלאכותית ליוצרת, לכל מיני, לקדם אג'נדות טובות לעולם, לאנושות, למרות שתריבו על מה הם אג'נדות טובות לאנושות, אבל יש כמה דברים שאפשר להסכים איתם, כמו אלימות כנגד נשים, אבל אנחנו בעיקר, הדוגמאות שאנחנו חשופים אליהן, גם דיברנו על זה בתחילת התוכנית, זה דיפ פייק, שמשתמשים ממש באותה טכנולוגיה, בשביל להטות פוליטית, כדוגמה ג'ו ביידן, שמישהו זייף את הקול שלו, כדי להפציר בתושבי ניו אמפשר, לא לצאת להצביע בפריימריז, טיילור סוויפט, שלקחו את התמונות שלה ויצרו תמונות פורנוגרפיות, ומעבר לדוגמאות היותר פופולריות, גם יש מגמה מפחידה של אנשים שעושים את זה בעצמם, לוקחים תמונות של נשים שהם מכירים או לא מכירים, ומשלבים אותם בכל מיני סצנות פורנוגרפיות. השאלה אם גם
אתם... אני מנסה להבין מה אתה שואלת, כנגד ה-doing good אחד, יש 50 מיליון doing bad?
אני שואל אם יש גם פעילות בתחום של מניעת הרע באמצעות ג'ן AI שהוא מאוד נפוץ.
אני חושבת שבאמת, הרבה מדברים על המיסיוז בג'ן AI, באמת יש הרבה מקומות שצריך מאוד מאוד להיזהר אותם וכן להביא אותם בחשבון. אז באמת הנושא של הדיפ פייק והפורנו ריבנג' כמו שקוראים לזה, אז זה מאוד מאוד נפוץ. יש מקומות נוספים שזה יכול להסב נזק כמו הטיות או הטיות מגדריות, כי הרי בסוף כל התוצרים מבוססים מאגרי דאטה מאוד מאוד גדולים. ויש זכויות יוצרים, אגב, שזה גם מקום שהרבה אומנים והרבה יוצרי תוכן נפגעים ממנו.
כן, השאלה אם התמקדות שלכם כ-Generative AI for Good, האם גם פשוט למנוע את כל השימושים הנפוצים, שזה פשוט לא התחום שאת מתמקדת פה?
אז אני אגיד איפה הזווית שלנו נכנסת. אנחנו, זה בהחלט יכול להיות שזה יהיה כחלק מהפעילות שלנו, למנוע באופן אקטיבי את המיסיוז ואת הדיפפייק וכולי. איפה זה פוגש אותנו היום ב-day to day בפרויקטים שאנחנו עושים, מכיוון שהפרויקטים שלנו מאוד מאוד רגישים, והתוכן רגיש, לדוגמה, עשינו פרויקטים מאז השביעי באוקטובר. באמת פנו אליי אחרי שזה קרה, ושאלו אותי מתי אני עושה פרויקט להנפשת החטופים.
כן.
והייתה הרבה התלבטות סביב זה, מכמה זוויות, מה שנקרא. אחד זה באמת הרגישות, זה היה מאוד מאוד טרי, וזה קרה עכשיו, והם עדיין חטופים. זאת אומרת, היה פה, הרגישות של הדבר הייתה בסף מאוד מאוד גבוה. הדבר השני זה היה הנושא של הדיפ פייק, זאת אומרת, כל הזמן יש טענות נגדנו שזה לא קרה, או מנסים להקטין את עוצמת האירוע.
אז כאילו ברגע שאנחנו נשתמש בטכנולוגיה להחיות את ה... להנפיש את החטופים והחטופות.
כאילו, אז יגידו שזה דיפ פייק.
בדיוק, יגידו שלא היה ולא נברא, והנה משתמשים ב-AI וכולי, ובאמת סביב זה יש... שיח ואיזשהו דיבייט מאוד מאוד גדול. והדבר השלישי זה בעצם האיכות של התוצאה. בעצם חשוב שהתוצאה תהיה ברמה גבוהה, כי אחרת אנחנו, במקום לייצר את האמפתיה וההזדהות שאנחנו כל כך רוצים לייצר, אנחנו יוצרים את ההפוך. אנחנו מגיעים לעמק המוזרות, לאן קניבלי, ובעצם שם אנחנו יוצרים את האנשים נרתעים מהתוצאה.
אז רק שאני אבין את המכניקה של מה שאת תיארת עכשיו, מי זה אנחנו? זאת אומרת, נגיד עולה בקשה, עולה רעיון כזה, מי זה הפורום שיושב ושואל את עצמו שאלות של האם זה טוב או רע, האם זה, כאילו, תארי את זה.
אז בעצם כל פרויקט אנחנו בונים, מרכיבים את השותפים הרלוונטיים, אז הדוגמה במקרה של פרויקט הנפשת החטופים שקראנו לו Be Their Voice, התאחדנו עם גוף הסברה בשם אנגל, ומרכז פרס לשלום וחדשנות, ושם אנחנו באמת העלינו את כל הנושאים האלה, ולראות איך אנחנו נותנים מענה, או שלא, או שלא ניגשים לפרויקט כזה.
איך באמת בוחנים, האם ניגשים לפרויקט כזה
זה
או לא?
כי זה ביצר יותר נגולת, קודם בנית צוות, ואחרי זה את יכולה להחליט שבעצם צוות לא רלוונטי.
נכון, אבל תוך כדי תנועה, כי אין מה לעשות, אין תשובות לכל השאלות מ-day one, אז כן. אנחנו מתקדמים. אז לדוגמה, בנושא של הדיפפייק, כמו שאלתם, שאלה מאוד מאוד חשובה וספציפית, לשביעי באוקטובר מקבלת, אפילו ביתר סט, מה שנקרא, אז שם בעצם החלטנו לכלול בתוך הקריאיטיב, הסבר למה אנחנו משתמשים ב-AI. הלוואי שהיינו יכולים לשמוע את אותם ילדים, הלוואי שהיינו יכולים לשאול אותם איך הם מרגישים, אבל הם מושתקים. אנחנו לא יכולים. אז החובה המוסרית שלנו זה לעשות הכל כדי להשמיע את הקול שלהם. בגלל זה קראנו לה גם Be Their Voice, והנחכנו את המסר הזה בתוך הקמפיין עצמו. חוץ מזה, עבודה כמובן, יחד עם המשפחות, לראות את ה... לראות איך, אם הם רוצים לשתף פעולה, כי לא היינו מעיזים לעלות על הדעת, לצאת עם כזה פרויקט, בלי ההסכמה של המשפחות ושהם יהיו חלק מזה. ואני אגיד שבאמת בפרויקט הזה, המשפחות היו מדהימות, והם בעצמם השתמשו בסרטונים, הם הציגו אותם, הם הפכו ממש לכלי עבורם, כשהם יצאו לתקשורת הזרה והבינלאומית עם אותם מקרים, והם קיבלו גם יותר חשיפה, ואפילו עשינו להם את זה בעוד שפה, בגרמנית, לבקשתם, כי הם היו אותם ילדים אזרחים של גרמניה.
בעצם עכשיו שאת עושה דבר כזה, כאילו נחשבת על כל הילדים, על הקרטונים של החלב בארצות הברית, אז אפשר לקחת את הקונספט הזה ולהשתמש בו באופן כללי לעולמות האלה.
אז אחד כן, התשובה היא כן, ואני אגיד גם איפה זה פגש אותנו לפני השביעי באוקטובר. אז בעצם במסגרת DID עשינו פרויקט בלונדון, במסגרת היום הבינלאומי לילדים חטופים, לילדים נהדרים, סליחה, missing children, missing people, ושם עשינו ממש הנפשה, אפילו לא בדיבור, אלא ממש יצרנו מחדש את הפוסטרים שעכשיו דיברת עליהם, אם זה על הקרטוני חלב, אם זה המודעות של המיסינג שהם כבר קיימים כמה עשרות שנים, וממש עשינו להם re-invent. ושם עבדנו עם חברת פרסום ועם עמותה שנקראת Missing People, שהיא בעצם הייתה גוף הידע, ומה שעשינו היה clear call to action במודעה, היה QR code, והיה את ההנפשה של הפנים של אותם ילדים נהדרים, והכל היה תלוי על בילבורדס, על שלטי חוצות במקומות אסטרטגיים בלונדון, שאלה מאוד מאוד את החשיפה למקרים של אותם ילדים נהדרים. אז כן, אז זה בהחלט מאוד רלוונטי. אני אגיד שבהקשר של השביעי באוקטובר גם חשבתי לעשות את זה, פניתי לאותם היוזמים שיצרו את הכרזות המאוד מאוד חשובות של הקידנאפ, והייתי איתם בקשר בתחילת הדרך, אבל בגלל המורכבות של עכשיו לפנות למשפחות, לבקש אישור, כאילו אני לא הייתי מעיזה לצאת עם פרויקט כזה בלי אישור של אותם משפחות שפתאום יראו את היקרים להם חיים בצורה כלשהי באותם הודעות. אז הייתה מורכבות, הייתה רגישות, היינו בקשר, הייתה התכנות, אבל בגלל הזמן והרגישות, לא יצאנו
מזה. מאיפה מגיעים פרויקטים?
האמת שזה דו-כיווני, זה בעצם או שאנחנו יוזמים את הפרויקט בהם עם הרעיון, או שבעצם כבר פונים אלינו בעקבות פרויקטים אחרים שעשינו, אז מאוד מאוד תלוי.
ועד כה דיברנו על דוגמאות של לקחת GenAI ובעצם להנפיש תמונות, וידאוים בשביל להעלות אג'נדה מסוימת, להזעיק את תשומת הלב שלנו שמאוד קשה לעשות את זה. יש לך דוגמאות נוספות לשימוש בג'ן AI לכל מיני עשייה חיובית?
כן, אז אנחנו עכשיו, אז באמת הנפשות זה הקלאסי, זה הדבר שאיתו התחלתי, ועכשיו אנחנו גם פועלים בעולמות של הצ'טבוט. זאת אומרת, הצ'טבוט כמקור שיכול לרכז המון המון מידע יהודי, מידע מקצועי, ולהנגיש את השימוש שלו בתחומים מסוימים לאוכלוסיות מסוימות, לדוגמה.
אז דילי לנו דוגמה, על מה חשבתם כש...
אז לדוגמה, במקרה, אנחנו פועלים לפרויקט בעולמות של הסקס טראפיקינג בארצות הברית, שהתחלנו אותו לפני השביעי באוקטובר. אנחנו בקשר עם ארגון גדול בארצות הברית, שהוא בעצמו גם גוף מחקר. והרעיון זה באמת לאסוף מהם את כל הדאטה, לבנות צ'טבוט יהודי, אולי אפילו על LLM, יהודי לאותו נושא בגלל הרגישות שלו, ולאפשר שיח עם מומחה, אולי עם אפילו שורדת של הסקס טראפיקינג.
שמי הולך אליו? זאת אומרת, מי זה הבן אדם שיכנס לצ'טבוט הזה?
אז שני סוגים של אוכלוסייה. אחד זה אוכלוסייה שבסיכון, שהמטרה שלה בעצם להעלות את המודעות לנושא, שתכיר את ה... שתבין שהיא כנראה נמצאת בסכנה. או אזרחי ארצות הברית, שבעצם להעלות את המודעות לנושא הזה של סקס טראפיקינג, ולהבין שזה נמצא מסביבם, בכל רגע נתון.
ויש לכם איזשהם כללי התנהגות כלליים? נגיד, מקודם דיברנו על שימושים לרעה בבינה מלאכותית, ואנחנו מדברים על שימושים חיוביים להנפשות. אתם נזהרים בעצמכם, נגיד, אם להגיד, הסרטון הזה בינה מלאכותית, זה מין כאילו משהו שהוא, יש איזה code of conduct שבניתם לעצמכם?
כן, אז קודם כל הנושא של הקונסנט, ההסכמה של מי שמשתתף בסרטונים, ופה גם המורכבות. מה שנקרא, כי בחלק מהפעמים, לצערנו, אותם אנשים שהם חלק מאותם פרויקטים, בלב הפרויקטים, לא בחיים או לא איתנו מסיבות מצערות אחרות, וצריך להבין איך עושים, ובסופו של דבר המטרה היא מאוד מאוד טובה, אבל צריך לראות איך אנחנו מתמודדים עם הנושא של ההסכמה, ולכן אני אקח לדוגמה את מה שעשינו בהקשיבי בקולי, שם אנחנו עבדנו צמוד עם המשפחות, המשפחות של אותם נשים היו חלק מאוד משמעותי מהקמפיין, בנינו איתם את התסריטים ואת המסרים וכולי, יחד עם מומחיות לאלימות במשפחה, כי הנושא המקצועי והדיוק של המסרים, כי בסופו של דבר זה חיי אדם, מדובר פה. דיברנו על פרידה בטוחה, על כל הניואנסים, התרחקנו מהמילים אלימות, להפוך את זה לזוגיות מתעללת, כדי שאנשים יבינו שהעירייה היא הרבה יותר רחבה, ועבדנו עם משרד עורכי דין, עברנו על כל הכתבי טענות, על הפסקי דין, על הגזרי דין, ובאמת היה חשוב לנו להיצמד לעובדות. אחת הביקורות שקיבלתי אחרי הפרויקט של קמפיין הקשיבי בקולי, שאחת הדמויות שנאמר עליה שנרצחה על ידי בני זוגה, בעצם בכתבי הטענות ובפסק הדין וגזר הדין, היה רשום שהם הגיעו לאיזושהי עסקת טיעון, והיה רשום שהיא נהרגה. אז לא יכולנו להשתמש במילה נרצחה.
כן.
ואז היה ציבור מסוים שבא ואמר, למה לא השתמשתם נרצחה, זה אפליה וכו'. ואז הסברנו שבעצם באותה סיטואציה לא יכולנו, וכן הצמדנו למילה נהרגה, כדי כן להיות מדויקים ומחוסים גם משפטית כמה שאפשר.
כן, אני חושבת על, נגיד שדיברנו על להחיות במרכאות את השואה בזמנו, דיברנו על הסטורי של אווה כזה דוגמה של להנגיש את זה באופן שהדורות רגילים לצרוך את זה. כל הפוטנציאל של doing good מהסוג הזה באמצעות כלים כאלה ללהנגיש דברים, או כהסברה, לדוגמה שדיברת של השביעי באוקטובר, או כאיזשהו מערכת חווייתית של למידה.
נכון. אז אני חושבת קודם כל, הטכנולוגיה כאן. צריך להבין את זה, ויש בה יכולות מאוד מאוד חזקות, מאוד משמעותיות, לעומת כמובן המיסיוז, ועוד יותר נגעת עכשיו בהנצחת השואה וכולי, שזה גם מקום מאוד מאוד רגיש להשתמש בטכנולוגיה. מצד שני, יש כבר את ה-young generation, שאנחנו צריכים כבר אתמול להתחיל להנגיש לו את התכנים האלה, mm-hmm. כדי שיקיר ויחווה אותם, כי בסוף לימודי שואה זה לא אירוע חווייתי מכל הסיבות, אבל כן אפשר לייצר חוויה שהיא הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר פרסונלית, שכן מייצרת חיבור ורגש, ושם גם עשינו יוזמה מאוד מאוד ייחודית ומרגשת לדור הצעיר, הסטודנטים, התלמידים לקראת הנסיעות לפולין. עשינו את זה ביחד עם Code for Israel ועמותת המעורר, מצד החיים ו-DAD, מה שיצרנו אפליקציה, נקראת יומן מסע, שפיתחו את המעורר ו-Code for Israel, ואנחנו הכנסנו את האלמנט של הנפשה. התכנסנו במוזיאון לוחמי הגטאות, עם תלמידים מכל הארץ, באמת עשרות תלמידים מרקעים שונים לחלוטין, פיזרנו ספרים על גיבורים וגיבורות מתקופת השואה, ואמרנו, בואו תבחרו את הגיבור שלכם, בואו תמצאו, תחקרו, תמצאו את הציטוט שאתם הכי מתחברים אליו, ותייצרו את הדמות הזאת. פה אגב, הוספנו עוד moderation, עוד איזשהו אלמנט של הבטחת המידע, שנקרא, שהוא יהיה מדויק ואותנטי כמה שיותר. לא היה אפשר לייצר את הסרטון, אלא אם כן, מדריך אישר את השימוש בציטוט ובדמות.
זה מה שאני שם לב בכל הפרויקטים שאת מתארת, שהנוכחות המקצועית של האנשים שביום יום שלהם עוסקים בתחום הספציפי תמיד שם, ושאי אפשר ותר על זה. זאת אומרת, אתם פשוט מנגישים להם את השימוש בטכנולוגיות חדשות, אבל התחום המקצועי, אתם בעצם מגדילים את היכולות שלהם. זה מאוד יפה, וזה, אני חושב, דגש לחשוב עליו, כמי שחושב על כל מיני פרויקטים טכנולוגיים, ואנחנו יודעים שיש לכם, אני יודע שיש לכם הרבה מאזינים, כל מיני רעיונות בראש, אז צריך גם את המגע המקצועי הזה שם. פתחנו ודיברנו על עולם העמותות, זה נורא כללי, אבל כשאת מדמיינת את כל התחום הזה כמה שנים קדימה של שימוש בג'ן AI, עבור כל מיני דברים, לקדם אג'נדה חיובית, אז אני רוצה גם שתנסי לחשוב שנה קדימה, על כל החלומות שאם היית מקבלת עכשיו תרומה עצומה היו יוצאים לדרך, וגם לחשוב כזה, זה נעשה אחר כך יותר עתידנית, 5-10 שנים קדימה, לאן הדבר הזה הולך?
טוב, שאלות כבדות.
כן, בוא נתפלסף.
אבל כן, אבל בוא נתפלסף, מה שנקרא.
אז אני אומר, בשנה הקרובה, אילו שימושים גם יש לנו עכשיו את צורה שנכנסה לחיינו, כי יש יותר כלים.
מחכים בציפייה. אני מרגיש שאנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו צומת, ויש פה הרבה market education. זאת אומרת, יש market education מול החברות המסחריות, איך להשתמש בכלים האלה, ויש ל-doing good, והצד השני זה עמותות, זה איך גם להנגיש להם את השימוש בטכנולוגיה, כמו שדיברנו על זה ככה בהתחלה, כי זה עדיין לא אינרנטי שם מספיק, והיכולת שלהם, יש אולי ויז'ן, אבל זה עוד לא מספיק מוטמע כדי שזה ירוץ חלק, אז יש פה הרבה עבודה, והתהליכים הופכים להיות מאוד ארוכים ומאוד מורכבים מטבע הדברים, וזה בסדר.
אז זה מודעות להבין את הפוטנציאל מצד הגופים הרלוונטיים. זאת אומרת, זה משהו שעוד צריך להפיץ אותו.
וחינוך ויכולות והשקעה.
אופציה קיימת, שתדעו, כזה, כן.
נכון.
ומה עוד?
ואני חושבת שבסוף, אז זה בשלב הראשון, אנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו תהליך, אבל אני חושבת שאני רוצה להאמין שעוד שנה מעכשיו, גופים כבר יראו את היכולות ואת ההשפעה החיובית, ויראו גם את הערך המאוד מאוד גדול שזה נותן, אין לחברות המסחריות ואין לעמותות, זאת אומרת, זה נותן להם to stand out, זה נותן להם differentiation על שאר הגופים האחרים שהם איתם באותה טריטוריה, אם זה גוף מסחרי ואם זה עמותה.
את בעצם אומרת, אני נותנת לכם, אני עושה לכם role model או example למגבר מאוד גדול, שאפשר להפעיל על האג'נדה שאתם מנהלים.
כן, 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 בהחלט, ואני אומרת שזה לכל הפילרים, מה שנקרא, לכל המגזרים. זה רלוונטי.
ובוא ניקח את זה 5-10 זה היה מוגזם.
כן, 10 זה ממש מוגזם, כאילו.
כל התוכנית הזאת תתקיים בסייבר, VR.
כן.
כן, אבל עוד 5 שנים.
אני באמת, אני רואה, כאילו, איך זה כבר הופך להיות אינרנטי בהרבה חברות, ואנחנו נראה פונקציות של אימפקט בארגונים עצמם, אני רגע שם את העמותות בצד, אני חושבת גם העמותות מבינות שהן צריכות להכניס להן את הפונקציה של ה-AI, אבל רגע לחברות הגדולות, היום אנחנו קצת רואים את זה בחברות היותר גדולות, יש היום את ה-CSR, יש את ה-ESG, אז גם הולך להיות אימפקט שיודד את השימוש הפרו-אקטיבי בטכנולוגיה לעשייה חיובית, ואם זה חברות טכנולוגיות עוד יותר, בקור טכנולוגי של החברה, לייצר דרכה את העשייה החברתית, שזה בשונה מ-CSR וכולי, ששם מדברים על כמובן התהליכים הפנים חברתיים, וגם שימוש בתקציבים של החברה לכספי פילנטרופיה, תוך העניין. אבל פה אנחנו מדברים על ממש להשתמש בקור טכנולוגי של החברה לעשייה חברתית, וכמובן לעשות את זה ביחד עם אותם ארגונים מקצועיים, עם אותם עמותות שמביאות את הידע המקצועי לאותם עולמות תוכן.
יש לך דוגמה כזאת?
מנדי עושים את זה, זה אני מכיר.
לא, בקור טכנולוגי.
כן, מנדי משתמשים בקור טכנולוגי שלהם בשביל לעזור לעמותות.
אם אני מסתכלת כאילו על לאן את לוקחת את זה צעד אחד קדימה, איך זה שונה מלהגיד מנדי לוקחים את המוצר שלהם ונותנים את זה לכל מיני גופים, עושים להם התאמה ונותנים להם את זה בחינם.
כן, אני חושבת שאפילו, אני כן אקח את הדוגמה של מנדי, כי זו דוגמה יפה, הם מנסים ככה בכמה זוויות, אחד זה להנגיש את הטכנולוגיה לעמותות, אבל הם גם, לדוגמה, מגיעים למקומות אסון, עם הטכנולוגיה שלהם ועוזרים לנהל חמל. לחבר ביחד את כל הגופים. אז זה צעד קדימה. זה לא רק להביא בחינם את הטכנולוגיה לעמותות, או באיזשהו סכום סמלי. זה ממש לקחת את הטכנולוגיה, את הערך מוסף שלה, ולייצר סביבה את ה... לעזור לחברה שנמצאת עכשיו במצוקה מאוד מאוד גדולה.
אבל זה הבנה טובה של להבין מה... כמו שאחרי השבעה באוקטובר, אני חושב שכל אחד... ואחד שאל את עצמו,
איך אני יכול לעזור?
איך אני יכול לעזור?
נכון. לא, אז בעצם אני חושבת שה... העמוד, האש לפני המחנה שאת שמה פה, זאת אומרת, את אומרת, בסדר, עמותות זה יפה, ותמיד עמותות תהיה להם יותר קשה. בוא נלך לאיפה שנמצאת הטכנולוגיה ונמצא הכסף.
בדיוק.
ותיקחו את ה-ESG שלכם ותשאלו, לאור כל הקפיביליטיז האלה שנוצרים, איך אפשר עכשיו לקחת את ה-ESG ולעשות לו higher impact?
בדיוק. בדיוק. נכון, זה לקחת את זה ל-next level, מה שנקרא.
בינה מלאכותית לעולם טוב יותר.
אמן.
אמן. שירן מלדובסקי סומך, founder Generative AI for Good. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
דיברתי עם חבר על התוכנית הזאת לפני התוכנית, ודיברנו על כל מיני שימושים בבינה מלאכותית, הוא אמר לי משפט נורא יפה, הוא אמר, מדברים על זה שבינה מלאכותית תחליף אותנו בעבודה שלנו, ואז נוכל לעשות כלים, ונוכל יהיה לנו יותר זמן לעצמנו.
זה מה שרוצה לעשות עם הזמן, כלים.
זה, כן. אז הוא אומר, אני רוצה...
כנראה מדיח.
ספציפית דיברנו על זה גם בהקשר של אומנות, שבינה מלאכותית נכנסת לשם, אז הוא אומר, לא, אני רוצה להמשיך לעשות אומנות לבד, ושבינה מלאכותית תעשה את כל השאר, שעם ג'ן איי ספציפית אנחנו רואים כמה חזק נכנסת לתוך עולם האומנות. נירית כהן, תודה רבה לך.
תודה רבה, אורית ולדנו.
תודה לכם ולכן שהזמתם לנו, תודה לסטארט-אפ ניישן, סטארט-אפ ולכלכליסט על שיתוף הפעולה, תודה לטובה שימנו, לינור גריסריו, הדר חי מצוות התוכנית, על המצלמות אופיר זליקוביץ'. אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של אצלנו לסטארט-אפ ניישן סנטרל. אם הגעתם עד לכאן ואתם שומעים גם את החפירה הספציפית הזאת, אז נבקש שתעצרו רגע, דרגו אותנו 5 כוכבים, ואנחנו נתראה כרגיל בחמישי הבא. יאללה ביי.